שלום וברכה, רעים ואהובים, יום ראשון בשבת, שבוע חדש, שתי פרשות חדשות, אחרי מות וקדושים. ואנחנו מתחילים את פרשת אחרי מות בפסוק אחד שמזכיר את מותם של נדב ואביהו, ומיד אחר כך מתאר ב-34 פסוקים את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. מה לסיפור מותם של נדב ואביהו ולסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים? זאת אחת השאלות הראשונות שאני רוצה שניגע בהן. אבל לפני שניגע בזה, צריך לתת את הדעת על עוד נקודה. על פניה, הפרשה הזו עוסקת במה שלא רלוונטי לנו. היא רלוונטית רק לכהן הגדול, לאיש הקדוש בישראל, ביום הקדוש בישראל, כשהוא נכנס אל המקום הקדוש שבישראל ובעולם, אל קודש הקודשים. מה לנו ולפרשה הזאת? אבל האמת היא ששתי השאלות, גם הקשר בין נדב ואביהו לפרשת הכהן הגדול, וגם הקשר בין פרשת הכהן הגדול לבינינו, מחייבים הרבה הבנה ועיון, כי נדמה ש אין כפרשה הזו, שקשורה לא רק ליום הכיפורים ולא רק לכהן הגדול, אלא קשורה אל כל אחד ואחד מאיתנו, בכל יום ויום, בכל שעה ובכל רגע ממש. איך אומר בעל התורים על אותו הפסוק שפותח את עשרת הדיברות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? לבעל התורים יש שם ביטוי מדהים, אילו זכו ישראל, כך הוא אומר, היו כולם כהנים גדולים, ולעתיד לבוא תחזור להם הכהונה הגדולה כאילו לכל אחד ואחד, שנאמר ואתם כהני השם תקראו. בעצם זה לא רק אמירה יפה שבכל אחד מאיתנו יש כהן גדול. צריך להבין את זה לעומק, כי יש כאן באמת יסוד אדיר. אותה עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שאנחנו חוזרים ומפרטים אותה בכל שנה ושנה בתפילת המוסף, היא לא רק נמצאת במרכזה של תפילת המוסף, כמו שאצלנו היום, כשעוד לא זכינו לבית המקדש בהיבנותו, אלא בעצם אתם יודעים מה קורה ביום הכיפורים בבית המקדש? אנחנו פתוח מרחאות בכלל לא מתפללים, זה היום היחיד בשנה שאנחנו בעצם לא עושים כלום. הנציג שלנו, של כל אחת ואחד מאיתנו, נכנס פנימה ואנחנו עוסקים רק בדבר אחד, עומדים בחוץ ומתפללים שייכנס בשלום וייצא בשלום. ממש כמו אותם הארבעה שנכנסו לפרדס, ורק אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, רבי עקיבא. והתפילה הזו שהוא ייכנס בשלום ויצא בשלום, היא ודאי תפילה על הכהן הגדול, אבל היא בעצם תפילה על כל אחד ואחד מאיתנו. כי מה שהוא עושה שם כשהוא נכנס פנימה, זה שהוא מתחיל להתוודות קודם כל עליו ועל ביתו, ואומר עוויתי, פשעתי, חטאתי, כפרנה, אנא השם, ואחר כך על אחיו הכהנים, ואחר כך על כל ישראל, ואחר כך עוסק בשעיר המשתלח, שעוסק באווירות הכי קשות. ואנחנו לא מתפללים ביום הכיפורים, איזה יום הוא יותר יום תפילה מיום הכיפורים. אנחנו מיוצגים על ידו, הוא הכהן הגדול בפועל, ואנחנו בכוח. אני רוצה להסביר את זה. חז"ל אומרים שחטאם של נדב ואביהו, זוכרים ששאלנו בהתחלה, נראה כאילו בכלל לא קשור דווקא לפרשה הזאת, שחטאם של נדב ואביהו היה בכמה עניינים. על פי חז"ל הם נכנסו לפני ולפנים לקודש הקודשים כשזה היה אסור להם. על פי חז"ל הם נכנסו לשם מחוסרי בגדים לא לבשו את כל בגדי הכהונה שהיו צריכים ללבוש. על פי חז"ל, לא היו להם נשים, לא היו להם בנים. והאמת, בשום מקום לא ראינו איפה מרומזים כל הרעיונות האלה שהפילו על נדב ואביהו. מאיפה הגיעו לזה? המפרשים אומרים שאת זה מצאו חז"ל בפסוק הראשון שלנו. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו. האור החיים הקדוש אומר שבקורבתם לפני השם זה לא רק כמו שמתורגם פה כשהם הקריבו אש זרה לפני השם, כי זה לא כתוב פה, זה כתוב רק בתיאור שהיה בפרשת שמיני. כאן אומר האור החיים פירושו, חטאם במרכאות כפולות היה קרבת יתר. על פי זה צריך להבין בעומק, בעומק, בעומק את הפסוק, תקשיבו לו טוב. יש כאן מילה אחת שנראית לגמרי מיותרת. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. לא הבנתי, אם אחרי מות אז ברור שוימותו. איזה מין משפט זה? אחרי מות X וימות. אמרת כבר שהוא מת. מוסבר בהסבר כל כך עמוק. הם התקרבו לפני השם באופן של קרבה שמביאה לוימותו. וזה נחשב לחטא. צריך להסביר את זה לעומק, לעומק. איך מתאר הנביא את תפקידו של האדם בעולם להיות כמו המלאכים, רצו ושוב. רצו זה הרצון להתפשט לגמרי מהגשמיות ולהידבק באלוקות עד כלות הנפש. רצו. אבל בו זמנית חייבת גם להיות תנועה של שוב. כלומר, אותה עבודה של נשמה בגוף, של התעסקות בענייני העולם. מצד אחד, כל החיים הם לצאת מהמציאות הזאת, להתמלא קצת בכלות הנפש ועוד 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 ועוד, ובעצם להגיע עד למקום שאני רוצה כבר נחשפה וגם קלטה נפשי, לא רק לרצות, אלא קלטה, אני לא, אין לי מה לחפש פה כבר. ודווקא אז אני פתאום קולט שבעצם כל העסק נעשה כדי שאני אחזור הנה לעבודה הזאת כאן של הנשמה בתוך הגוף. אתם יודעים מה זה להיכנס בשלום ולצאת בשלום אל הפרדס או אל קודש הקודשים? אני מבין מה זה לצאת בשלום, אבל מה זה להיכנס בשלום? כולם נכנסים בשלום, השאלה היא איך יוצאים, לא? לא. יוצא בשלום רק מי שנכנס על דעת שהוא נכנס על מנת לצאת חזרה בשלום. שמעתם איזה עומק? רבי עקיבא נכנס לפרדס בשלום, הוא לא רק נכנס ויצא בשלום. מגמתו הייתה שהוא הולך אל הרצו, שהוא הולך אל קרבתם לפני השם, במגמה לחיות ולחזור וחי בהם, ולא שימות בהם. כך אומר רבי עקיבא, והוא לומד את זה בפרשה שלנו, בפרשת אחרי מות. אבל נדב ואביהו, קרבו לפני השם באופן של וימותו. אחרי מות נוצר מבקורבתם וימותו. עכשיו מגיעים אל הכל. אתם יודעים מה צריך הכהן הגדול דבר ראשון? וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. כהן גדול שאינו נשוי אינו יכול לעבוד את העבודה. עד כדי שרבי יהודה פותח את מסכת יומה ואומר שמתקינין לו אישה אחרת שמא חס ושלום תמות. חכמים אומרים אין לדבר סוף, אבל אין מצב שהוא יהיה לשנייה אחת בתוך קודש הקודשים אם הוא לא בתנועה של שיבה אל ביתו זו אשתו. ואחר כך הוא הולך ומתפלל על אחיו, על בניו, על הבית במובן היותר גדול, ואחר כך על כלל ישראל. הבגדים שכהן גדול צריך ללבוש מייצגים את אותם הלבושים של המצוות, של הפעולות, של הבגדים, שמייצגים את הקשר אל המציאות. רק כך הוא יכול להיכנס אל קודש הקודשים. אתם מבינים מה פתחנו ואמרנו בהתחלה? שאלנו מה הקשר בין סיפור נדב ואביהו לסיפור אחרי מות. זה הסיפור. סיפור עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא לא סיפור של הכהן הגדול, הוא הסיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. אילו זכו, היו כל בני ישראל כהנים גדולים, כדברי בעל התורים. כי כל אחד מאיתנו בעצם נכנס ברצון הפנימי שלו אל קודש הקודשים, וצריך לדעת להיכנס לשם בשלום ולצאת בשלום. האם יש עוד יום כמו יום הכיפורים שאנחנו נכנסים אליו והופכים להיות למלאכים, לא אוכלים ולא שותים, אבל עם מה אנחנו נכנסים לשם? לא נעים להגיד בעברית יפה, עם כל הלכלוך, עם כל האשמנו והבגדנו. לפעמים אתה עובר על נוסח הווידוי ואתה אומר, וואו, זה הרי לא יכול להיות שזה אני, ואז אתה עוצם את העיניים רק שלא ישמעו אותי, אולי כן בכל זאת. אתה מביא לשם את כל הרפש. כי רק כך אתה יכול להיכנס בשלום, כי אתה מאמין שאת הכל אתה רוצה לתקן, ולהיכנס לתנועה של רצו בקודש הקודשים, פנימה לפני ולפנים. עומדים ומתפללים שהנציג שלנו ייכנס בשלום ויצא בשלום. וכשהוא יוצא עושים סעודה גדולה, חוזרים אל האוכל של אחרי יום הכיפורים. יום טוב ושבוע טוב לנו ולכל ישראל.